שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת דברים. הנושא שלנו היום יצא מענייני דיומה. הרב ציודה היה אומר שכל פרשה זה דבר השם שמתגלה אלינו. כלומר, בפרשת השבוע זה לא סתם שמוצאים בפרשה כל פעם דברים שקשורים ליום-יום שאתה נמצא בו ולאירועים האקטואליים, אלא זה באמת דבר השם שמתגלה דרך פרשת השבוע. אז הנושא שלנו היום, איך מנצחים מלחמה? טוב, מישהו יגיד, מה נחת עליך עכשיו? מה, אנחנו פה בפום, פיקוד ומטה, מה העניין? אז זה לא אני התחלתי, זה משה רבנו. וזה בדיוק השאלה שצריך להבין אותה. מה רוצה משה רבנו? תראו איתי יחד, מקור א', דברים, פרקים א' עד ג', ככה סקירה קצת על מה שהולך פרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן. כלומר, מתעסקים ומזכירים לנו שהוא נמצא אחרי שתי המלחמות האלה. הועיל משה באר את התורה הזאת למור. אז עכשיו הוא מבאר לנו את התורה, מה זה קשור להחריק אותו את סיחון, את אוג? מה זה פה, מנסים לסדר לו רייטינג? איזה משהו רזומה, הוא היה אלוף כזה בצבא וכן הלאה. מה זה זה? מה זה הדבר הזה? החריק אותו את סיחון ואת אוג, הועיל משה באר את התורה. אז הוא היה בתוכנית לבוגרי צבא, מה רוצים פה? מה העניין? שימו לב, ממשיך ואומר, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ועול כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. אז זה כבר דיברנו כמה פעמים, שחומש דברים הוא משנה תורה. למה משה רבנו חוזר? למה צריך לשנות? טוב, צריך תמיד לשנות, אבל מה העניין? מסביר הרב צבי יהודה שלפני שייחסים לארץ ישראל, צריך עכשיו להסביר את כל התורה באור של ארץ ישראל, שזה שונה. שזה קומה נוספת, שזה עומק נוסף, שלא נמצא במדבר בגלות, גם אם המדבר הוא חלק מארץ ישראל כדעתו של רבי יהודה הלוי, עדיין זה לא ארץ ישראל העיקרית כביכול, כן? וכאן אומר לנו משה רבנו, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, כלומר הר סיני, מה אנחנו מצפים? מה הוא צריך להגיד עכשיו? אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים, נכון או לא? ומה אומר משה רבנו? השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו, סעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני ועל הבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. אז פתאום אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למרסל, לכו לארץ ישראל. איפה אתה שומע את זה? אז זה כבר הסברנו כמה פעמים, רק במילה אחת, לא נסביר את כל ההסבר, מילה אחת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אלוקים שלך, אמרו חז"ל, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. הוא לא כופר באלוהים, אבל האלוהים הוא לא שלו. אנוכי השם אלוקיך, בקרבה שלך, זה אפשרי רק בארץ ישראל. ולכן בעצם אומר משה רבנו, כשהשם אומר אנוכי השם אלוקיך, שלך, הוא בעצם אומר לנו, לכו לארץ ישראל. ממשיך משה רבנו ואומר, אתם עוברים, ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. אז אנחנו מדברים פה על ירושת הארץ, אפשר להגיד מה אתה רוצה, הוא עומד בעבר הירדן, לפני הכניסה לארץ, אז ברור שהוא ידבר על ירושת הארץ, אבל הוא אומר, הועיל משה באר את התורה. אז אל תגיד הועיל משה באר את התורה, תגיד הועיל משה להכין את עם ישראל לכניסה לארץ, למלחמות, נתן להם קצת שיעור והסביר להם איך הדברים הולכים להיראות. אבל לא, פה כתוב הועיל משה באר את התורה. איך באור התורה זה כל ענייני המלחמות האלה. ממשיך ואומר אחר כך, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם. לא תמיד יוצאים למלחמה. לפעמים, צריך את חוכמת התורה כדי לדעת שאם אלה, כרגע זה לא הזמן, ולא יוצאים איתם למלחמה. ממשיכה התורה, ממשיך משה רבנו ואומר, ויאמר השם אליי, אל תעצר את מואב, לא רק את שעיר, את עשיו, את מואב גם, ואל תתגר במלחמה, כי טוען לא אתן לך מארצו ירושה, כוונה היא כרגע, כי הרי ברור שארץ מואב הובטחה גם היא לאברהם אבינו. ממשיך פה עוד משה רבנו ואומר, וקרבת מול בני עמון, גם איתם, אל תצורם, ואל תתגר בה, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה. קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון. החל רעש והתגר בו מלחמה. ויתנהו השם אלוהינו לפנינו ונח אותו. ונפל ונעל דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתנו. עוד אחד, אחרי סיחון, באוג. הוא וכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר השם אליי, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו, ואת כל עמו, ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. ויתן השם אלוהינו בידינו גם את אוג מלך הבשן, ואת כל עמו, ונקהו, ונלכוד את כל ערב, 60 עיר, ערים בצורות, חומה גבוהה, דלתיים ובריח. מה הולך פה? מאלה שציינת בתחילת הדרך אחרי הקוטו את סיחון ואת אוג. אבל לא עם משה בארץ התורה, אוקיי, באנו לבית הרב, לשמוע שיעור תורה. פתאום מה אנחנו שומעים? שיעור על מלחמות. רבותיי, זה אני. זה משה רבנו, זה כל פרשת דברים. הועיל משה בארץ התורה, ופתאום הוא מדבר על מלחמות. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? מה הולך כאן? אז אולי סיום את הפרשה, בעצם מסבירה לנו את עיקר העניין, ואת יהושע ציוויתי. עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלאכים האלה. הרי מה פתאום משה רבנו נלחם מלחמות? זה יהושע מכניס לארץ. אז מה פתאום משה נלחם מלחמות? אלא הוא צריך ללמד אותם את התורה הזאת. כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. לא תיראום, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. זה כל המסר של פרשת דברים. וזה, רבותיי, באור התורה. הועיל משה באר את התורה הזאת למור, הוא מבאר את התורה. ובאור התורה זה לומר, אתה חשבת שתורה זה מין שמורת טבע. אתה חשבת שתורה זה, אתה יודע, משהו כזה דתי כזה, התנזרות כזאת, הסתגרות כזאת באיזה בית מדרש מרחף. תשאיר לנו, אנחנו, את הטיפול בענייני המדינה, בענייני הצבא. אתה תתעסק בענייני דת. בא משה רבנו ואומר להם, אני בענייני דת, בואו אני רוצה להסביר לכם, בואו טוב שבאתם לבית כנסת, לדרשה, ללימוד, אני רוצה לבאר לכם את התורה. שימו לב, היום נלמד איך מנצחים מלחמה. הם מסתכלים עליו ככה. כן, זה מה שנלמד היום. שמלחמות ישראל זה התגלות של תורה, זה אור השם בעולם, זה משיכת המים האלוהיים משפע, ממקור המעיין האלוהי אל המציאות הארצית. זה מלחמות ישראל. אומר לנו הרב קוק, מקור ב' בישראל ותחייתו, פסקה פרק ח', לא ברכב ולא בסוסים הוא יסוד גבורתנו, כי אם בשם השם אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אז רבותיי, רק כדי שלא נטעה, זה לא אותם אלה שסוברים שאנחנו נשם נלמד תורה והכל יסתדר לבד. אנחנו לא מהבית מדרש הזה. תורת הרב קוק היא המשך לתורתו של הגר"א, שהמשך לתורתו של הרמב״ם, המשך בעצם אפשר להגיד לפשט של תורה, שעם ישראל צריך להכין את עצמו למלחמות. וכמו שאומר הפסוק, מביא אותו רבנו בחיי בהקדמה לפרשת שלח, הקדמה המאלפת שלו לפרשת שלח, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. עם ישראל בבת אחת מכין את הסוס מוכן לגמרי. עד הסוף, כל הטנקים, טכנולוגיה, מטוסים, סוס מוכן ליום מלחמה. ובבת אחת להשם התשועה. אבל אומר הרב, בוא נבין שיסוד גבורתנו, זה לא הרכב ולא הסוסים, כי אם בשם השם אלוהינו נזכיר, הם הקרוב מלפנו ואנחנו קמו נמנית עודד. אז מישהו יגיד, כן, אם זה היה ככה, המדינה לא הייתה קמה. הצחקת אותי. אתה יכול להסביר לי איך ניצחנו במלחמת השחרור? היה איזשהו צל של היגיון לכל המלחמה הזאת? אתה יכול להסביר לי איך ניצחנו במלחמת ששת הימים? הרי אי אפשר ללמד את המלחמה הזאת, כי אין בו שום היגיון. איך אפשר ללמד מלחמה כזאת? שהכל שם ניסים שאי אפשר לתאר, רק אחרי המלחמה התגלו לנו כל מיני ניסים שלא ידענו, על הירדני שהחליפו לו את הקוד, הוא צועק להם את הסיסמה הקודמת, הם לא מבינים אותו, המטס המצרי שדווקא אותו בוקר לא יצא, זה, הפוע, שם, הכל הסתדר בניסי ניסים, מלחמת ששת הימים, לכל הדעות, לכל הדעות הריאליסטיות, הצבאיות, פיקוד ומטה, מה שאתם רוצים, עם מלחמת נס. אתה מספר לי שאנחנו ניצחנו, אנחנו בנינו, אחרת לא הייתה קמה המדינה? אתה לא ריאליסט אתה. אתה לא מחובר למציאות? אנחנו זכינו לקום המדינה, וזכינו לקיום המדינה, על נס גלוי. נכון שעוד פעם, סוס מוכן ליום מלחמה, אנחנו לא יושבים חכים לניסים ואין סומכים על הנס, וצריך להתכונן כאילו הכל בידיים שלנו. אבל יחד עם זאת, כל אחד שאינם בראשו, כל אדם ריאליסט, אמיתי, מציאותי, רואה, אתה הורדת את סוריה. הרי סוריה הייתה איום. היינו יושבים בעמדות וג'יפ נסע לפה, מסעית נסע לכאן, תצפיתנים, תל פארס, תל פה, תל שם, כל המוצבים וכל הזמן בכוננות, פתאום מסוק סורי מעלינו, כן להוריתו, לא להוריתו, מה? איפה סוריה היום? איפה? אתה הורדת אותה? מצרים, איזה איום מצרים הייתה? אתה הורדת את מצרים? עזבו אותי מהסכמי השלום. מה שהוריד את מצרים זה מצרים. זה כל הבלגן בתוך מצרים, זה מה שהפך אותה ללא מאיימת. תמשיכו הלאה, עיראק, איפה הוא הדיקטטור שם? לאן הוא נעלם? אתה ממשיך ואתה אומר, רגע אחד, כל הדברים האלה, אנחנו עשינו, אנחנו בנינו, או שהכל, אתה רואה פה ניסים שאי אפשר לתאר. וזה אומר לי, אחד מראשי מערכת הביטחון, אומר לי, תקשיב, אי אפשר להבין מה שמתרחש היום סביבנו, פשוט לא ניתן להבין את הדבר הזה, אין בזה שום היגיון. אז אומר לנו הרב קוק, יסוד גבורתנו זה בשם השם אלוקנו. ואם, עכשיו שימו לב איך הרב ידע, הרי זה הנביא של דורנו, ואם שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, שטחיות, זה האויב מספר אחד שלנו היום. אם שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, שטוחה היא הכרת העולם את ערכנו, לקויה היא הבנת העמים את חשקנו, מה אנחנו בכלל רוצים, ואת המעוף האלוהי שבחיי נשמתנו. על כן מתמזמזים הניסיונות הראשונים שלנו, שקמו בלא העמקת היסוד, בלא חשיפת מעיין החיים. עד היום שאלת התרבות של מדינת ישראל לא הוכרעה. עד היום, מאז הקונגרס של הרצל, עד היום, עדיין לא הוכרע. חוק הלאום, כן? זה חוק הלאום זה? אז צריך להיות כתוב, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, יסוד כיסא השם בעולם, שכל עניינה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זה חוק הלאום. כמו שהוא כתוב בספר אורות. זה חוק הלאום. זה כתוב שמה? לא. ועל זה הם עוד מתחילים. בסוף הספחו את זה למין חוק אבסטרט כזה, מופשט כזה, שאתם יודעים מה קורה עם חוק מופשט. אז מי החליט מה הפרטים הקטנים? השופטים, לפי מה בא להם. עוד הסתבכות. יופי של חוק, ומזה עושים לנו דאווין. מה זה ציונים דגולים? תגיד, אתה עושה בגלל לצחוק? זה חוק הלאום זה? זה חוק הלאום? רק אתה יודע, אלה צוברים נקודות שהם מתנגדים, אלה צוברים נקודות שהם בעד, בתכלס מה יוצא בסוף? כלום. אנחנו מוכרחים להבין שכל הבעיה היום של מדינת ישראל זה שכל התקומה הייתה בלי העמקת היסוד, בלי חשיפת מעיין החיים. הכל התרחש לא אי שם עמוק בפנים, כלפי חוץ, האנשים היו שטוחים לגמרי. הרי חלקם היו אפילו קומוניסטים. הם בכו כשסטלין, יימח שמו, הלך לעולמו, לא יודע לאיזה עולם הוא הלך בדיוק, הם בכו עליו. כן? אז כלומר, שיש פה בעיה של שטחיות, שטוחה היא הכרתנו את עצמנו. ואז ממילא, כל הניסיונות האלה מתמזמזים, ובאמת מזמוז זה רכב נורא, וכאב חודר זה, מה הוא יעשה? ואנחנו עומדים היום ורואים הרי, כן? לאן הם הגיעו היום? לאן הם הגיעו? התבלבלו לגמרי כבר. אומר, כל הריקבון הזה, כלומר, כל מחיקת הציונות החילונית בעצם, עולם חדש יחדש. יהיה פה עולם חדש. היום ברור לכולם, שכבר גמרנו, אי אפשר להישאר עם החזון הציוני ההוא, הוא לא מספיק. הוא כבר לא מחזיק מים לשלב המתקדם שאנחנו נמצאים. יש תביעה שהמציאות טובעת אותנו. נו, קדימה, נו, מה השלב הבא? לאן הולכים? כרגע, תרדמת. כן? וברור דבר אחד, מה שהיה כבר לא יכול לתת רוח במפרשים. אז אומר הרב, ההבנה הזאת יחדש, עולם חדש יחדש, רוח חדש יבוא בעמים. אנחנו כבר מתחילים להרגיש אותה. ההכרה חודרת ופנימית בישראל. עם ישראל יתחיל להכיר באופן חודר ועמוק את ערכו. עוז וגבורה, אמונה, התהפכות, עומק הייאוש, למכור ישועה ופריחת חיים, רוממות קודש כימי עולם. זה מה שיהיה פה, והכל נוהר הופעת גאולה. ומצטט הרב את דברי הנביאים, והתגדלתי והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. זה לא ימשיך להיות מין מדינה מודרנית כזאת, שבאמת אנחנו בסך הכל, אתם יודעים, היה שואה, אז אין לנו ברירה, מצאנו פה איזה אי להגנה, אז באמת רחמו עלינו, אנחנו פה במקלט לאיזה אומה עמוקה, ואתם יודעים, אין ברירה, כי אתם יודעים, עברנו, אז לכן אתם צריכים לרחם עלינו, וזהו, וזה הצדקה לקיומה של מדינת ישראל. זה, רבותיי, זאת ההנמקה הרשמית. ככה מקבלים היום את מנהיגי העולם, לוקחים אותם ליד ושם. זה ההנמקה הרשמית. למה המדינה הזאת צריכה לקום? כי צריך מקלט ליהודים המסכנים, הבזויים והרצוצים, שבאמת עברו גלות נורא, אז הם נורא מסכנים. הן עם כל אבי יקום, וכארי יתנשא. זה ההסבר לתקומת מדינת ישראל. לא מקלט לאומה עמוקה. ממש זה, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל זה ממש לא לעניין הסיפור הזה. אנחנו מוכרחים להתחיל להבין, אומר הרב, את העומק החודר של קדושת ישראל. וזה יביא עוז, גבורה ואמונה, התהפכות עומק היוש למקור ישועה, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. כל הערים הנשמות האלה, המשוממות האלה ברחבי העולם, הם כולם יקבלו מהאור של עם ישראל. אל תראי כי לא תבושי. מה הבעיה של אנשים? של אנשי אמונה, שהם לא מאמינים בכוחה של האמונה. מה, עם האמונה אתה ככה תתקן את העולם? אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי. את חוששת שבטח לא ילך, זה לא יעבוד, מי יקשיב? זה דיבור של קדושה, מי בכלל רוצה לשמוע דיבור כזה? כי בושת אלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד, כי בו עלייך עושייך השם צבאות שמו. לא נקרא צבאות על השם ישראל, מתגלה מתוכך וגואלך קדוש ישראל. זו עוצמה עצמית פנימית שנמצאת בכם, עם ישראל. אלוהי כל הארץ יקרא. כשזה, אנחנו נבין את זה, שהקדוש ברוך הוא אלוקנו, שלנו, מתגלה מתוכנו, אז אלוהי ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. זה יביא את ההתגלות האוניברסלית. אז בעצם אומר משה רבנו, אתם יחסים לארץ ישראל, בואו תבינו, אין יותר תורה באיזה שטטל כזה, איזה שטיבל, איזה, ככה, איזה בית מדרש בצד, ככה מתכנסים כמה יהודים לומדים תורה, ובחוץ זה עולם זר. לא, אין כזה דבר. תורה בארץ ישראל זה תורה של מדינה, של מלחמות, של ניצחונות, של מאבקים, של גילוי שם השם בעולם. זה פרשת דברים, זה חומש דברים. כל פרשת דברים היא פרשה של איך מנצחים מלחמה, איך מתנהגים, השם אמר ככה, זה ככה, עשינו ככה, הקינו אותם ככה, הקינו אותם אחרת, מה? זה כל פרשת דברים. והוא הועיל משה בארץ התורה. אבל בתחילת הפרשה יש פתאום אמירה מאוד מעניינת. תראו איתי יחד מקור ג', דברים פרק א', ממש ככה להתחלה. ואומר עליכם בית ההיא למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. השם אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. אז זה לא מובן. א', לא מובן, התחלת לא אוכל לבדי שאת אתכם, אחר כך אמרת הרבה אתכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, זה נשמע ככה כמו משהו טוב, ואז אתה אומר שוב, איכה אשא לבדי, והרי אצל אשכנזים נוהגים לקרוא את זה במנגינה של איכה. נכון? אז בכלל, כלומר שיש פה איזה רמז לחורבן בכלל, אז מה זה עושה פה כל הסיפור הזה? אומר רשי, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, אם הוא כבר אמר יוסף עליכם ככם אלף פעמים, מה זה? ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, מה זה? אז אומר רשי, מה הוא שוב ויברך אתכם כאשר דיבר לכם? אלא אמרו לו, משה, אתה נותן קצבה לברכותינו? אלף? זהו? כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם, אשר אם יוכל איש למנות וכו', את עפר הארץ, כך יהיה זרעך, אמר להם, זו משלי היא. אני מברך אתכם אלף פעמים, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. הוא אומר להם, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. נכון, כולם מתלהבים? גם היום כשאומרים את זה, אלף פעמים, כולם מבסוטים. אבל בני ישראל אז אמרו למשה רבנו, אלף? למה, מה קרה? למה רק אלף? למה? מה, רק אלף? זהו? מה? השם הבטיח לנו, אשר אלוהים לא יספר מרוב, אתה קוצב את זה לאלף? אומר, לא, 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 זה ממני אלף, הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. אומר המשך חוכמה, משה רועה נאמן, אמר, השם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים בריבוי ובמעלה מופלגת על דרך נשיאי. אמר שכן יאמרו רועי ישראל ומנהיגיהם, הוא מברך אותם, שכן יאמרו רועי ישראל ומנהיגיהם ונביאיהם תמיד עליכם, והתלוננו תלונות כאלה שאלה יהיו התלונות של המנהיגים, שפה יש עם גדול מדי, לא יכול להשתלט כבר עליכם. שאלה יהיו התלונות. וזה שאמר ואמר עליכם בעת ההיא למור, שכן יאמרו תמיד עליכם, כפי אשר אתם במצב העת הזה. אומר המשך חוכמה, הסבר כל כך מתוק. הוא אומר ככה, ואומר עליכם בעת ההיא למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, זו תלונה שהיא ברכה. הוא אומר, בוא נענה, אני כבר לא יכול, אתם כאלה רבים, הוא שמח. ומה הוא אומר? השם לכם יכבה אתכם ויברך אתכם וכו'. איך אעשה לבדי תוככם ומסעכם וריבכם, והלוואי וכל המנהיגים בעתיד גם הם יתלוננו שאתם, בוא'נה, זה כבר אי אפשר. עם ישראל נהיה עם כזה גדול, כבר אי אפשר להתנהל כמו איזה ציבור קטן, איזה מרפסת שם באיזה שטיבל איפשהו. זה כבר מדינה. זה ברכה הכל. אבל למה רמוז פה אם כך, איך אעשה לבדי, מנגינת איכה? למה רמוז פה הלשון של מגילת איכה, של החורבן? על מה? אותה יש פה עומק עצום. יש פה עומק עצום שאי אפשר לתאר. תקשיבו טוב. הכוח לנצח מלחמה למדנו במקור בית, ישראל ותחייתו חטא, מתחיל מלזכור את יסוד גבורתנו, מלחדור לעומק ערכנו, להבין שאנחנו עם השם ואור השם מתגלה עלינו. אם אתה לא מבין את זה, אתה לא יכול לנצח מלחמות. מה שהיה בשחרור, ששת הימים, יום כיפורים, בזה נגמר המלחמות שניצחנו באמת, ניצחון אמיתי וגמור, זה הכל היה ניסים גלויים לגמרי. הגיע השלב שאנחנו צריכים לנצח מלחמות, כביכול בדרך הטבע, עם סיוע אלוהי נסתר. בינתיים, מאז מלחמת יום הכיפורים, לא מנצחים מלחמות. מי שהיה פה בששת הימים ביום הכיפורים, יודע מה זה לנצח מלחמה? זה הכרעה מוחלטת, גמורה, זהו, אין יותר מולך קיני מחבלים וזה חלס. ניצחון גמור. מיום הכיפורים עד היום לא ניצחנו שום מלחמה. הכל ניצחונות טקטיים כאלה. חצי ניצחון, רבע ניצחון. לא סוגרים עניין, הנה תראו עכשיו בעזה. הרי לא מזמן עברו 3-4 שנים. עכשיו שוב, התעצמו, אספו כסף, בנו מחדש, יאללה, קדימה, תתמודד שוב, והפעם גם בנו לעצמם עוד דברים יותר מורכבים מהעבר. אז מה הולך כאן? אז דבר ראשון, אם אתה לא יודע מה ערכך, מי אתה, מה אתה, שאתה עם סגולה, שאתה עם השם, שארץ ישראל היא הכרחית, כולל עזה, להתגלות אור השם, אתה חייב לשלוט בכל ארץ ישראל. אם את זה אתה לא מבין, איך אתה יכול לנצח? יש לך אמצעים שלא היה לשום ממשלה אי פעם בתולדות ישראל. ואתה לא מנצח. מי עומד מולך? כלום. אפס לעומתך. ואתה לא מנצח. מאוד פשוט. אם אין לך אמונה, אם אין לך עם קוד חודרת של מה זה עם ישראל, אם אתה לא מאמין בזה, בכל לבך ומאודך, בכל נפשך, לא תוכל לנצח. היום רואים כל מיני כאלה שפוליטיקאים שמתחילים לדבר, בטח, צריך להוריד עליהם ולעשות להם, אני לא קונה את זה. אם לא עומד מולך בן אדם שהוא כולו חדור באמונה, באידיאולוגיה השורשית והעמוקה, היחצנים אמרו לו לדבר ככה, הוא מדבר ככה. אין לזה שורש, זה לא יחזיק מים, לא ינצח מלחמה, לא רבע מלחמה. אנחנו מוכרחים להבין דבר ראשון את ישראל ותחייתו חטא, יסוד גבורתנו בהכרת ערכנו, בעומק, עומק, שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, לא תצליח, רק שתגיע להכרה עמוקה וחודרת, זה יסוד ראשון. היסוד השני שנמצא במקור ג' הוא מתוק לא פחות, והוא בעיקר מתוק בגלל ההשכלה הספרותית הזאת. איך משה רבנו מכניס את זה? זה נראה כזה, אתה יודע, מי שברח לקהל, כן? השם יהיה לו כאוהב אתכם, יוסף עליכם, ככם 1,000 פעמים, בטח היו ספרדים כאלה, אמן! חבר'ה, יש פה עמקות עצומה, שימו לב, עם ישראל אומר לו, 1,000? למה רק 1,000? השם הבטיח לנו הרבה יותר, אם זה היה בדור הזה, היה אומר להם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, אל תגזים, אל תגזים, מספיק 100, זה בסדר. לא צריך יותר, בוא, יש לנו ברוך השם, עבודה, משכורת, מה? אנחנו לא חמוצים, אנחנו לא, הכל טוב והכל מצוין, וזהו, אנחנו באחרית הימים, מסתיים, לא ידעתם, אז תדעו, בית המקדש בנוי, כהנים בעבודתם, סנהדרין כבר מתפקדים, והכל, יש לנו משפט תורה, והכל עובד, וזהו, כבשנו את כל ארץ ישראל, עד הפרט, מי שלא בעניינים שידע, ומי שחושב שזה לא, הוא סתם חמוץ, כאילו, אתה בחמוצים, אם אתה חושב אחרת, שלא מספיק, כי אתה לא מרוצה, באמת, מה זה התלונות האלה? אתה כל הזמן מתלונן, המדינה בוערת למעלה מ-100 יום. הדרום עולה באש, 20-30 שריפות ביום. אין דבר, פה בירושלים הכל רגוע, אפשר ללכת למסעדה, לקפה, מה, משהו בוער פה? הכל בסדר, אחי, מה קרה? בדרום עולה שריפות, בסדר, דרום, דרום זה מקלטים. מי שהלך לשם יודע שהוא בא ליישוב, הוא לא בא ליישוב, הוא בא למקלט. לפני שהוא בודק את הבית, הוא בודק את המקלט, כי אם אתה בא לדרום, באת למקלטים, זהו מה. מה הבעיה? מה זה התרדמת הזאת? שלא תעיזו לדבר ככה, כי יגידו שאתם חמוצים. מה זה התרדמת הזאת? שדות נשרפים, 20-30 שריפות ביום, מהיום זה בין 2,000-3,000 שריפות. זה לא גוזמה, זה נתון ריאלי, בדוק, מדעי, זה מה שהולך. מה זה? כאילו דרום הארץ זה, אתה יודע, הפריירים? מה זה? אז כאילו איזה תאילנדים, משהו? ומה, תאילנדים לא בני אדם? מה קרה? מה זה הדבר הזה? אומר לך משה רבנו, כשעם ישראל, אני אומר לו, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, והם אומרים לי, רגע, סליחה, למה רק 1,000? הקדוש ברוך הוא הבטיח הרבה יותר. כשעם ישראל שואף קדימה, לא מסתפק רק ב, אתה יודע, מדינה הקטנה הזאת, אחת למיליון שיקרה פיגוע, והסיכוי, אז במילה בהסתברות אני בסדר. אבל אתה יודע, מי שזה מגיע אצלו רחמנא ליצלן, זה לא אחת למיליון, זה 100. כל 100% אצלו. וגם, מה זה קשור? איפה השאיפות המדיניות שלך? איפה השאיפות הלאומיות? איפה השאיפות להתגלות אור ישראל בעולם? איפה השאיפות לגילוי אור השם בעולם? בסדר אחי, הכל בסדר, הולכים לעבודה, עוזרים, זה היה מונדיאל, אתם יודעים, הם עם השדות השרופים וכולם צרפת קרואטיה. אין? נהדר, נהדר, פשוט נהדר, הכל שקט, רגוע, באמת, באמת, הכל טוב פה, הכל מצוין. תגיד לי, בית המקדש נבנה? עם ישראל הקריב היום את קורבן התמיד? עזוב, אתה יודע מה, בוא נלך רחוק. הדרום גם יכול, הוא במקלט צופה במונדיאל, זה בסדר, לא נורא, מה? בטח יש לו פופקורן והכל בסדר. חברים, מה הולך פה? מה הולך פה? זה בלתי נתפס המצב הזה. אז אומר הרב קוק, תיאר לנו מראש, כיוון שכבר למדנו כמה פעמים את הפסקה הזאת, ואנחנו חוזרים עליה שוב ושוב, בגלל הרלוונטיות הכואבת שלה, אז נקרא אותה בזריזות, מקור ד', אורות התחייה מ"ד. מקובלים אנו, אומר הרב קוק, יש לנו מסורת, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שההתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. יש לנו מסורת שחוץ פייסגה תהיה מרידה רוחנית. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, תשימו לב לעמקות של הרב. הוא לא רק אומר השלווה הגשמית שתבוא לאומה, הוא אומר שתבוא לחלק מהאומה. כלומר, הוא גם מודע לפערים שיהיו פה. מראש, תבינו מה זה חזון של נביא, זה בלתי נתפס. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, לחלק, כן? אשר ידמו, ואיך אומרים היום? ידמיינו, יפנטזו, יהזו עם היחצנים ועם התקשורת שלהם, שכבר באו למטרתם כולה, חלס, הכל טוב, זהו מה, יש לנו מדינה, הכל מצוין. תקטין את הנשמה, ויבוא ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים, תחדל. מה, חלס, מה, יותר מצרפת קרואטיה, מה, יש לך משהו מאהב? משהו גדול מזה יש לך, באמת. אז השאיפה תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, יהיה בלגן. אנחנו יכולים גם בלי בלגן, זה תלוי בנו. וראה אז בעליל, באופן ברור לגמרי, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו. אז מה רואים פה? שהעובדה שעם ישראל מפסיק לשאוף, זהו. באנו למטרתנו כולה, בנינו מדינה, טוב לנו, וזהו. הכל מצוין, לא חסר כלום, חסר כלום. אז זה נקודה שנייה שמונעת מאיתנו לנצח מלחמות. אתה לא יכול לנצח מלחמות אם כשאתה אומר להם 1,000 פעמים, הוא יכול לא תעזוב, אתה מספיק 100. זה הדור הזה. אתה יכול לנצח מלחמות אם כשאתה אומר להם 1,000 פעמים, הוא אומר לך, למה רק 1,000? השם ברך אותנו הרבה יותר. כשיש שאיפה, כשיש רצון לגדול, להתקדם לשלב הבא בגאולה. אני אספר לכם סיפור קצת מזעזע. ילדות באולפנה שואלות את המורה, תגידי המורה, אחרי שיבוא המשיח, אז יהיו סדרות? עכשיו, למי שלא יודע מה זה, גם אני לא ידעתי, שאלתי מה זה, סדרות, הכוונה היא סדרות בטלוויזיה. כלומר, הן מוטרדות שאם משיח בא, שחס ושלום, הסדרות ימשיכו, כאילו, זה מבטא משהו, פשוט לא יודע איזה מילה להגיד עליו, כן? משהו נורא קצת. עם ישראל היום יודע איפשהו בסתר ליבו, שהוא צריך ללכת קדימה, שדופקים לו על הדלתות. שכל דודי דופק, תקשיבו טוב עכשיו, הוא פוחד מהגאולה. עם ישראל פוחד מהגאולה. הוא טוב לו עם המונדיאל, סדרות, ואתה יודע, פופקורן כזה, כן? ומה שנקרא, זהו, יבוא משיח, לך תדע מה יהיה פה. אני יודע מה, יעשה את כולנו דתיים, לא יודע מה, מה לא יודע, הכל טוב עכשיו, זה בסדר, הכל מצוין. לא חסר כלום, ואל תהיה לי מהחמוצים. מה זה? זה הקפאה בשתי ידיים. הכל מתחיל מלמעלה. זה תנועה יחצנית, עבודה יחצנית, עוצמתית, להרדים את העם. זה הדבר. והתרדמת הזאת היא, רבותיי, היא מסוכנת. אין ברירה, צריך לומר את זה. שם יצילנו. ממשיך הרב פה ואומר לנו בעצם שיראה אז בעליל על ידי מהפכה, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים באור השם ובתורתו. כלומר, אם אתה רוצה מדינה מנצחת, אל תשמין לי יותר מדי. אתה רוצה מדינה מנצחת? אל תתחיל איתי עכשיו. חוק האימוץ, שני גברים יכולים לאמץ ילד. נגד התורה, משקף זכור, לתת לזה גושפנקה כזאת, כאילו זה נורמלי, זה בסדר. תגיד לי, איפה טובת הילד? הילד הזה יגדל בלי אמא? יש לו אמא, היא פה, הנה היא קיימת, בשביל כסף, שהיא לא, הייתה צריכה כסף, אז היא עשתה מה שעשתה, לקחה את הכסף, נתנה להם את הילד. הילד הזה יגדל, יראה מעליו איזה גבר, עוד איזה גבר, אמא שלו לא פה, ואמא שלו חיה ונושמת, רק אין לה כסף, הם שילמו לה ולקחו, זה חטיפה, זה מה שזה. והדבר הזה נידון בכנסת, ורוצים להכשיר אותו, ותקשורת לוחצת עליו, מה זה? מה זה הדבר הזה? טוב, אומר לנו עכשיו, שימו לב, אומר לנו הפסוק, מקור ה', בשיר השירים ה', אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, תראו איזה יופי, איזה שיר אהבה הקדוש ברוך הוא שר לנו, שראשי נמלה טל, מה יונה לו? פשטתי את כותונתי, איכה חייל בשינה, רחצתי את רגליי, איכה חת ענפם. עכשיו שימו לב לאיכה הזה, לאיכה הזה, כן? דודי שלח ידו מן האחור, ומאי המו עליו. אז היא קמה, בסדר, קמה באיחור אבל. ומה קורה כשהיא קמה באיחור? פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. חמנה לצלן. נפשי יצאה בדברו, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתי ולא ענני, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עיקוני, פצאוני, רחמנה לצלן. אבל היא קמה בסוף, נו בסדר, בהתחלה לא היה בראש לה, אבל בסוף היה בראש לה, היא קמה. דודי חמק עבר מותק. תזמון זה לא הדבר של מה בכך. יש לו השלכות אדירות על דור, על דורות, על מלחמות, על הכל. אם אתה חושב, אין דבר, אני אלך לישון, נתעורר עוד 20 שנה, ואז נגיד לקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר, יאללה, בוא, עשינו מספיק חיים, עכשיו בוא. אין כזה דבר. דודי חמק עבר. מה תעשה עם זה עכשיו? נפשי יצא, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתי ולא ענני, מצאוני השומרים, עשוי קוניף, נצאוני, נשאו את רדידים על שם יחם, רבותיי. מה זה התרדמת הזאת? עכשיו, אומר לנו רשי, רבותיי, עומק עצום, מדהים. אומר רשי, ענייני בא אלייך, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, טעון ברכות ושילום שכר מעשים טובים, אם תשובי אליי, יאללה, קדימה, חבר'ה, תתחברו אליי, הרי זה נורא פשוט, ויאללה, בואו, נתחיל לרוץ קדימה, מה יש פה, אל תדאגו, יהיה פה ברכה, מה שאתם רואים עכשיו, כלום, לעומת מה שאני אומר, זה כלום. אני לא צריך להיכנס לכל נושאים הכלכליים, אבל עושים איתנו צחוק, מייחצנים לנו כאילו פה, אני לא יודע מה. בתכלס, אם משווים לשואה, ברור שמצבנו מדהים, כן? אבל אם משווים למה שמדינת ישראל היום יכולה להיות, אז מה? אנשים שניהם עובדים, שני הורים, בקושי מפרנסים משפחה. מה, אתה באיזה גן עדן? לא, אתה עוד לא נמצא במצב שהייתה בו אמריקה לפני 50 שנה. מה אתה? זהו, על זרי דפנה, הכל מעולה, הכל נפלא. אני לא בא להגיד, צריכים לשמוח ולהודות על מה שכן טוב. אבל אם אתה יכול היום להגיע לאופק ואתה נתקע כי אתה בתרדמת, אז זה נורא והיום, אבל המצב עוד יותר לא פשוט. כי אומר לנו, פה רשי מסביר לנו ואומר, מה זה פשטתי את כותונתי איכה חייל בשינה? איזה כותונת היא פשטה? ומה זה איכה חייל בשינה? מה הכוונה? אומר רשי, כלומר, כבר לימדתי לעצמי דרכים אחרים. אני כבר עזבתי דרכי התורה. אני כבר התרגלתי למשפט כזה, התרגלתי כבר שבשבת זה נראה כך וכך, התרגלתי, כבר סיגלתי לעצמי, לימדתי לעצמי, התרגלתי לדרכים אחרים. לא אוכל לשוב אליך עוד. שהיו הדרכים האלה, אומר רש"י, ישרים בעיניהם. היה נראה להם שהם חיים במקום סופר מוסרי. מה זה מוסרי? מוסרי לגמרי. אם רב צבאי כותב לחיילים, אלה הלכות לתשעה באב, אם יבנה בית המקדש, אז כל, תראו את כל זה כבטל. נו, לא, הכי טריוויאלי, לא? הכי פשוט, מה אתה רוצה? דורשים ממנו להתנצל. משוגעים! מה זה? צבא הגנה לישראל? פסיכים. בורים ועמי ארצות. אין מילים, מצטער, זה מה יש. דורשים מהרב, נדמה לי הרב של הקומנדו הימים, אני לא טועה, דורשים ממנו להתנצל על זה שהוא אמר שאם ייבנה בית המקדש, אז כל הפקודה הזאת של דיני האבלות, של תשעה באב, שמצילנו, ראו אותה כבטלה. על זה דורשים ממנו להתנצל. חברים, אתם, זה תרדמת. מי שלא זועק, לפחות כמוני, הוא רדום. מי ששומע את השיעור הזה ואומר לעצמו, בוא נה, מה נחת עלינו? הוא רדום. כי דבר כזה היה צריך להקפיץ את כולנו קילומטר מהאדמה לאוויר. ממש ככה. רב אומר לחיילים, אלה ההלכות של תשעה באב, אם ימלא בית המקדש, ראו את כל זה כבטל. הוא צריך להתנצל. איך הוא דיבר, אם ימלא בית המקדש, ופקודה בטלה, ומה, איך? אני לא צריך להבין גם את הראש המעוות הזה אפילו. אז אומר לנו פה בעצם רש"י שחלק מהעניין של כל דודי דופק, פתחי לי, ושהיא אומרת לו פשטתי את קוטונתי, מה זה פשטתי את קוטונתי? אני כבר התרגלתי לתרבות המערבית, ועכשיו אתה רוצה להחזיר אותי לתרבות הישראלית המסורתית? לא, לא יכולה, זה כבר לא בשבילי הדבר הזה. היו הדרכים האלה ישרים בעיניהם, היה נראה להם מצוין, אתה יודע, נרביץ מצד הגאווה, נרביץ ככה, יאללה, נחנך. היום רפורמים נכנסים לך לבתי ספר אורתודוקסים רגילים נורמליים. אני מגיע למקומות, מלמד תורה, ומדבר קצת על הבעיה הזאת, אני רק מזכיר את זה, בכל מקום פתאום אומרים לי, כן, בבית ספר, נדמה לי בפלורנטין, אז הכניסו להם רבה רפורמית. היא אומרת לי, אני לא מבינה מה הקשר, אף אחד שם לא רפורמי. פתאום הכניסו להם רבה רפורמית. מה זה הדבר הזה? זה מה שעושה משרד החינוך היום. איך הוא עושה את זה וכזה שקט? רק איזה משוגע אחד צועק, מה קרה? אנשים ישנים. עכשיו, כשאתה בא ואומר, רבותה, יש לנו תורה. יש לנו תורה, התורה הזאת נצחית. ויש לנו תורה שאומרת שמשכב זכור אסור. ובטח שלא להמלל תינוק ולשים אותו בין שני גברים, ולא להמלל את האימא שלו, שבגלל שאין לה כסף, לוקחים לה את הילד. ולזה הם קוראים מוסר, החצופים האלה. מוסר, זה מוסרי. כאילו, אנחנו, אתם יודעים, הפרימיטיביים, והם המוסריים. איך? מה, איך? תסביר לי, אתה איך? אתה מאמלל פה גם את האימא, גם את הילד שלה, וזה מוסרי? זה סחר בבני אדם. איך זה מוסרי בדיוק? אבל זה נגד התורה, זה נעשה מוסרי. אנשים עקומים לגמרי, פשטתי את קוטנתי כבר, אני כבר עזבתי דרכי התורה, התרגלתי למוסר חדש, ואני לא יכולה עכשיו לחזור אחורה. אומר לנו הרב קוק במקור וב, וכאן אנחנו מתחברים חזרה לכל נושא הניצחון במלחמה, שאנחנו רואים את כל ה... התעסקות הזאת עם עזה, במקום להכריע דבר שהיה צריך להכריע אותו מזמן. מה הסיפור? אומר לנו הרב קוק באורות המלחמה ב', מקור וב. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, דוד המלך, בניה ובן יהוידע, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. למה? כי בגלות אין לנו עם מי להזדהות שעשה מלחמות, אבל אז בדורות הראשונים כן היו אנשים ענקים שעשו מלחמות, אנשי קודש. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אנחנו מבינים, אה? הלוואי והיינו מבינים. הזיק הנשמתי הוא היסוד. אתה לא יכול לנצח מלחמות אם אתה לא מבין את הזיק הנשמתי. ממשיך הרב ואומר, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. שמה היה האופי המיוחד שלהם? שהרגשתם הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הם הבינו שכשנלחמים על עם ישראל, על הקיום של מדינת ישראל, נלחמים על התגלות אור השם בעולם. הזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע. הם ידעו להיות מוסריים, קדושים וטהורים בתוך כל המלחמות, בתוך כל הקושי. כשאנו מתבוננים אליהם, אל דוד המלך, אל בניהו בן יהוידע, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. אנחנו רוצים לראות אותם חוזרים. עופר וינטר. המהלכים של עופר וינטר, סיפר לי יהודי, נלמדים בבד אחד. בתור מהלכים מבריקים של קצין ישראלי, בואו תראו מה הוא עשה בעזה. תראו איזה מפקד מבריק, הנה תראו, עשה כך ועשה אחרת. אבל הוא העיז להגיד לחיילים שלו, לפני יציאה לקרב, את שם השם, הוא לא מקודם. מחת, זהו מותק. פה נעצרת. לא תתקדם מילימטר. אם אתה איש של אמונה, אם אתה נושא שם השם בפיך, אתה לא תהיה במתכל של צהל. אתה לא מתאים לנו. מה, אתם ישנים? מה זה? אנשים חורפים. איך הדבר הזה עובר בשקט? היו צריכים להיות פה הפגנות, היה צריך להיות פה רעש אדיר וגדול, היה צריך לא להתקדם בשום נושא עד שהדבר הזה נפטר. הוא העיז להזכיר את שם השם לפני שהוא יוצא לקרב. מה זה? בסדר חברים, להמשיך לישון, לא קרה כלום. איזה משוגע אחד בבית הרב, הוא צועק תורה, ולא יודע איפה התורה שלו באה. יכול להמשיך לישון, להירדם, הכל בסדר. ממשיך הרב ואומר, אנחנו משתוקקים לאימוצם, לאימוץ הכוח של דוד המלך, של בניהו בן יהוידע, לכוח החיים החטוב, עם הצורה מאוד מחוטבת, הגבוש, כלומר שהם היו עם תפיסת עולם מאוד ברורה, מאוד חותכת, האיתן והמוצק, הם היו מאוד חזקים, עוצמתיים, ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו להידבק בהם, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, שלנו גבורה מצד אחד מתאמצת, וגם מקבלת עדינות רוחנית, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. רבותיי, תבינו את העומק, מה אומר הרב, כשאתה מסתכל על בניהו בן יהוידע, על דוד המלך, ואתה מתגעגע לדמות המדהימה הזאת, הנשמות האלה חוזרות לחיות בתוכנו, בתוך מפקדים של צהל, בתוך עמך ישראל בדור הזה, אתה רואה שוב דמויות אמוניות שחוזרות להופיע ולהילחם ולנצח, כמו דוד המלך, כמו בניהו בן יהוידע. וכל אלה שמנסים לדבר על ההדתה של צהל לא יעזור להם. אמר לי איזה רב צבאי ככה בשקט באוזן, אמר לי, תשמע, הם עשו לנו צרות צרורות, ממש ירדו עלינו, אי אפשר לתאר, אבל השטח פשוט מנצח, כי השטח רוצה תורה, השטח רוצה אמונה, השטח רוצה קרבה להשם, ולכן לא יעזור להם. לא יעזור להם, אבל מצד שני אי אפשר לשבת ככה על הקורסה ולהגיד, לא יעזור להם, למה? כי הקצב קובע. כמו שראינו קודם, אם אתה לא פותח את הדלת בזמן, דודי חמה קבר, רחמנא ליצלן, מה זה דודי חמה קבר? לכם מוכרחים להיאבק ולהילחם, גם שאנחנו יודעים שבכל מקרה זה יגיע לשם. אבל כדי שזה יגיע ברחמים, צריכים להתעורר ולהיאבק על זה. ואומר לנו הרב קוק שכל תיקון חצות, כל תיקון חצות זה הסוד שלו. ואנחנו נמצאים עכשיו לפני תשע באב, וזה יש הרבה נוהגים, תיקון חצות גם בצהריים, תיקון רחל, וזה הזמן לבכות על בניין בית המקדש. אז מסביר לנו הרב קוק מקור זין, באורות המלחמה פרק י', קמים נבוני לבב, כלומר מקובלים, אנשים שיש להם בינה פנימית, בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה. בוכים על מה? על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. ויודעים הם, ושימו לב, הידע הזה זה בדיוק מה שלמדנו היום, בדיוק פרשת דברים. יודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. הם מבינים היטב מאיפה בא אי ניצחון במלחמות. הם מבינים היטב מאיפה בא כל הצער הזה של כל מיני משפחות שחוטפות, ומשפחות שעדיין אפילו להחזיר להם את הילד לקבורה רחמנא ליצלן, אפילו את זה לא נותנים להם. הם מבינים טוב מאוד מאיפה כל הצער העולמי מופיע, מאיפה? וזה כל מה שלמדנו היום. אומר הרב, בתיקון חצות הם יודעים ומכירים את עומק הצער במקורו ותולדותיו, יודעים הם שכל הצרות והמחשכים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוס והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל, זה ההד של הכל, תולדה קלושה של ההד של הכל, של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, הרב רומז לייחוד העליון, שכביכול לא מתרחש, שהיה אמור להתרחש בכל לילה ואינו מתרחש, כלומר השורש האלוהי, שהוא מקור כל השפע הישראלי, שלכן דוד המלך היה קום כל חצות לילה, ואומר חצות לילה, הקום להודות לך על משפטי צדקך, אומר הזוהר, מה זה חצות לילה? בחצות. אומר, לא, דוד המלך קרא לקדוש ברוך הוא חצות לילה, הקום להודות לך. למה? כי דוד המלך ידע שכל מלכותו תלויה בזה, כל הצלחתו, כל ניצחונותיו במלחמות, הכל תלוי על מה? על הזיווג הזה, על הייחוד הזה, על השעשוע העליון הזה, על התגלות אור השם בחצות הלילה שיורד ומתייחד ומתחבר עם השכינה ומשפיע לעם ישראל את אורו הגדול. וזה מה שמנצח מלחמות, וכשזה חסר, רחמנה ליצלן. ועל זה הם בוכים, ואומר הרב, והאידיאליות העליונה, במה זה תלוי כל זה? אולי תגיד, אני לא יודע מה, ברוחם של הבריות ובחירת האדם. פשוט תבחרו בטוב, חברים. תבחרו להתעורר. תבחרו בטוב, זה הכל. תשובת ישראל ורוממות הצילות הרוח הרצוני, היא קשורה לזה, זה קשור. והם קוראים לי תשובה, כל הנבוני לבב האלה. קוראים לי תשובה, ואנו ליה, ואיננו ליה. תתרוממו אל היוד כזה, תתרוממו אל אמיתת עצמותו יתברך שמתגלה אלינו בתורה הקדושה, במצוות, ביישוב הארץ, בניצחונותינו על ארץ ישראל, בניצחונותינו לכיבוש ארץ ישראל, ליישוב ארץ ישראל, נגד כל האויבים הקמים עלינו. כלומר, אנחנו הכים להבין שכל מה שאומר משה רבנו, הועיל משה בארץ התורה, ופתאום נהיה בית ספר לפיקוד ומטה, הכל מלחמות. כל פרשת דברים, מלחמות, מה הוא רוצה? אומר משה רבנו, תבינו, תורה זה השורש, והניצחונות, יישוב הארץ, כיבוש הארץ, יישוב הארץ, זה התוצאה. אם אתה חלילה לא מחובר אל השורש, או בגלל שאתה לא מבין את עומק הישראליות, או בגלל שאתה לא, בכלל לא שואף לכלום, אלף פעמים יותר מדי בשבילך. דור המדבר אמר, מה פתאום אלף פעמים? הבטחת, השם הבטח לנו הרבה יותר. הדור הזה עזוב, הכל בסדר. שלווה גשמית, הכל מסודר. או בגלל שסיגלת לעצמך בכלל תרבות חדשה, פשטית קוטונתי, חכה אל בשנה. אני כבר דרגלתי לעצמי דרכים אחרים, ולא אוכל לשוב אליך עוד. כאילו הוא איזה פרייר שעומד בפתח, ואנחנו עושים לו טובה אם אנחנו חוזרים לתורה. ובעצם הרב קוק מלמד אותנו שאנחנו צריכים להיות בדיוק כמו הגיבורים הגדולים, דוד המלך, בנייהו בנהוידע, כל האורות המדהימים האלה. הדוגמה הזאת שאופר וינטר קידש שם שמיים ברבים, היא תעמוד לנצח לצחים, כשכל המפקדים האלה שעוצרים אותו, שמם ייזכר לדיראון, יזכרו אותם בתור אנשים שניסו לעצור אמונה, ושמו ייזכר לנצח נצחים כגיבור ישראלי. ובעזרת השם נקווה שעוד נספיק לשנות מבפנים את כל המהלך, שאנשי אמונה בתוך צבא הגנה לישראל יקודמו ולא יעצרו. לא יגידו לו, אתה בכישורים מקצועיים מצוינים, אבל דיברת אמונה, תשאר מאחורה, אתה לא מתקדם. בושה וחרפה. אנחנו מוכרחים, רבותיי, להבין שכל הצרות שלנו נובעות מחוסר משיכת השפע, ואנחנו צריכים להתעורר, ואנו ליה, ואיננו ליה. חזקו ואימצו.